הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא עבודת אלול, להיות בן עולם הבא בעולם הזה. בפרקי דרבי אליעזר כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תעלה אליי להר לקבל לוחות אחרונות, ותעבירו כל במחנה שלא יטעו אחרי עבודה זרה. וכמו אז, גם כיום תוקעים בשופר. וכדי להבין את עומק הדברים, איזו עבודה זרה נרצה להתרחק ממנה, על מה לשים דגש, היכן לרכז את תשומת הלב באלול, נרצה למען זה לפתוח את הגמרא. במסכת ראש השנה, רבי קרוס פדאי אומר, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, ספר צדיקים, ספר רשעים וספר בינונים. הצדיקים נחתמים לחיים, הרשעים למוות. הצדיקים נחתמים לחיים, מה המשמעות? הרי מצינו הרבה צדיקים שנחתמים לחיים, ובכל אופן באותה שנה הם נפטרים. אז אם לפי הנוסחה, הצדיק נחתם לחיים, איך הוא נפטר באותה שנה? אלא עושים חשבון של השנה האחרונה, ולפי הזכויות שלהם בשנה שעברה נחתמים לחיים. איזה חיים הכוונה? עושים חשבון של השנה האחרונה, ולפי הזכויות של השנה שעברה נחתמים לחיים של עולם הבא. כלומר, לפי התוספות, הדין בראש השנה הוא לא רק על שנה הבאה איזה אמצעי חיים יהיו לאדם, אלא גם כמה עולם הבא יהיה בעקבות עבודת השם של שנה שעברה. אם לדוגמה האדם בעבודה, עבודת השם שלו בשנה שעברה, הוא השיג סך מסוים של זכויות, עושים בראש השנה דין כמה עולם הבא יש לו בעקבות הזכויות של השנה הקודמת. אבל לכאורה, ההסבר הזה הוא לא נותן מענה מוחלט לגבי התפילות של ראש השנה. שהרי בתפילות האלה מבקשים פעם אחר פעם שניכתב ונחתם לשנה טובה בעולם הזה. אז אם כן, מה משמעות הדברים שמצד אחד נחתם האדם בראש השנה? כמה עולם הבא הוא השיג בשנה שעברה? ומצד שני, בראש השנה, מבקשים על שנה הבאה, שנה טובה בעולם הזה. איך זה מסתדר? אומרים בעלי המוסר, אומרים בעלי החסידות, האדם נידון בראש השנה, על בסיס שנה שעברה, לא רק כמה עולם הבא יהיה לו על בסיס שנה שעברה, אלא כמה גם עולם הבא יהיה לו בעולם הזה. כלומר, כשאנחנו מבקשים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו לחיים, חותמנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. כלומר, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לפקוח את העיניים ואת הלב, שהחיים שאנחנו חיים בעולם הזה יהיו למענך. כדי להעמיק בדברים, מביא בספר הרהורי תשובה, הגאון הרב גולד, מצינו בגמרא מסכת יומא בדף פיוב. מי שיש בידו אבון חילול השם, אין כוח בתשובה לחפר, וגם לא תשובה, ולא יום הכיפורים, ולא האיסורים, אלא צריך לעשות גם תשובה, גם שיעבור יום הכיפורים, גם איסורים וגם מוות. כך יוכל האדם להגיע לידי כפרה מוחלטת של אבון חילול השם. כמה קשה לתקן, רחמנא ליצלן, את החטא החמור של חילול השם. המוות, אחרי האיסורים, אחרי התשובה, אחרי יום הכיפורים, מתקן בצורה מוחלטת את אבון חילול השם. אבל רבינו יונה בשערי תשובה אומר, לחילול השם ישנו תיקון לפני המוות, רחמנא ליצלן. מהו התיקון? שיעשה האדם קידוש השם. אם יצליח האדם לקדש שם שמיים, לקדש תורתו נגד בני האדם ולהודיע לבני האדם גבורת השם וכבוד מלכותו, זה לשונו של רבינו יונה, אז במסגרת החיים שלו הוא יוכל לתקן את אבון חילול השם. אם כן, האדם הרגיל, בחיים הרגילים שלו אין לו כפרה, על אבון חילול השם, אלא על ידי ארבעת חלקי חילוקי הכפרה, תשובה, איסורים, יום הכיפורים ומוות, רחמנא ליצלן. אבל אומר רבנו יונה, מי שמגדיר את החיים שלו במסלול החדש, לא חיים רגילים, אלא מכלול של לקדש שם שמיים, למענך אלוקים חיים. אומר רבנו יונה, לאדם הזה כן, ישנה תשובה. האדם הזה יוכל להגיע לתשובה מוחלטת. מהם החיים של חיים למענך אלוקים? חיים של קידוש שם שמיים. נוכל להעזר בגמרא מסכת עבודה זרה בדף י"ח, שרבי חיינה בן טרדיון ניגש לרבי יוסי בן קיסמה ושואל אותו, מה אני לחיי העולם הבא? אומר רבי חיינה בן טרדיון, אני שמפיץ תורה, מלמד תורה ברבים, מפרסם את דעת השם ומחיה את נשמת האומה בזמן חורבנה. אמר רבי יוסי בן קיסמה, אם אתה רוצה לדעת אם יש לך חלק לעולם הבא, אני אשאל אותך שאלה. האם קרה פעם שהגיע מעשה לידך, מעשה מיוחד? מה משמעות השאלה? כדי שנבין את משמעות השאלה, בואו נראה מה תהיה התשובה שענה רבי חיינה בן טרדיון. ענה רבי חיינה בן טרדיון לרבי יוסי בן קיסמה, פעם אחת הייתה סעודת פורים, והיו לי שתי קופות בבית, קופה אחת, כסף שמוכן למאות פורים. קופה שנייה, כסף שמוכן למאות צדקה. הגיע אני דפק בדלת, ובטעות הבאתי לו כסף לא מהקופה של קופת הצדקה, אלא מהקופה של מאות פורים. ולאחר מכן, כשהייתי אמור להתחיל לטפל בסעודת פורים, ושמתי לב שלקחתי את הכסף של מאות פורים ואותם הבאתי לצדקה, הדבר הטבעי והנורמלי שהייתי אמור לעשות זה לקחת את המאות מקופת הצדקה ולחסות על מה שחסר ממאות פורים שניתנו לצדקה. אבל החלטתי שאני לא אעשה ככה, אלא הוספתי עוד מאות פורים ובמאות הצדקה לא נגעתי. על זה אמר רבי יוסי בן קיסמה לרבי חיינה בן טרדיון, אם כך עשית, יהיה חלקי מחלקך, יהיה גורלי מגורלך. נשאלת השאלה, איזה מעשה גדול הוא עשה? אומרים רבותינו המפרשים, המעשה הגדול שהוא עשה, שאם והיה והוא התבלבל, והביא ממאות פורים לצדקה, הדבר הטבעי והרגיל שהאדם, עם ההיגיון הרגיל שלו עושה, הוא לוקח מקופת הצדקה ומשלים את החסר למאות פורים. אבל רבי חיינה בן טרדיון אומר לעצמו, אם והיה הוא בטעות, הבאתי צדקה ממאות פורים, זה אומר שכך היה מלכתחילה צריך לעשות. למה? כי הוא חי עם הקדוש ברוך הוא. אין מקרה בעולם, אם זה קרה, זה רצון השם. הוא הרגיש שהשם נמצא איתו. הוא הרגיש איך שהתוכנית שלו משתנית, אבל אם התוכנית משתנית, כלומר, הוא רצה לתת רק מקופת הצדקה, בסוף התברר שנתן יותר ממה שתכנן לתת, הוא הביא צדקה עם עוד פורים, התוכנית משתנית. הוא אומר, זה לא במקרה, זה הקדוש ברוך הוא משנה את התוכנית, אם כן, אני רוצה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עשה רצונך כי רצונו, חי עם הקדוש ברוך הוא. וכמו שהחפץ חיים, אם היה שומע רעמים, היה שואל, ווס וילדר טאטה, ווס וילדר טאטה, מה רוצה האבא? מה רוצה האבא? מה זאת אומרת? הגמרא מסכת ברכות בדף נונטט אומרת, כל הסיבה שבגללה נברו הברקים והרמים זה כדי להפחיד את האדם ולפשט את העקמומיות שבלב. כלומר, באופן טבעי הלב נמשך אחרי חומריות, זעזועים מערערים את שגרת החיים של האדם, איסורים מערערים את המטרות של האדם, וכך האדם מיישר את ליבו, כמו שאומר שלמה המלך והאלוקים עשה, שיראו מלפניו. מה שעשה הקדוש ברוך הוא זה כדי שתתווסף לאדם תמיד יראת שמיים. כך החפץ חיים שהיה חיים הקדוש ברוך הוא אומר, אם יש ברקים, אם יש רעמים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? לא קל כך לראות את המציאות? ומצינו, אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, האחים הקדושים השבטים, אחרי שהם היו במאסר, אמרו איש אל אחיו, אשמים אנחנו על אחינו, על יוסף, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת, אומר הרשב"ם, כמו שאנחנו השלחנו אותו את יוסף אל תוך הבור, כעת אנחנו בבית האסורים. אנחנו בשבי, בבור, יוסף אמר, כשהוא אומר לשר המשקים, על לא עוול בכפו שם אותו בבית הסוהר, הוא אומר, וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. אם כן, הבור זה בית האסורים. וכך האחים הושלחו אל הבור, אל בית האסורים. למה? הם אמרו מידה כנגד מידה. הם עשו כך ליוסף. אם כן, כעת המשנה למלך, הם לא יודעים שזה יוסף, משליח אותם לבית האסורים. הרמב"ן מסביר, מה שאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, לא שמענו אל צרת נפשו, על כן באה הצרה הזאת. אין הכוונה שהאחים התחרטו על מעשה המכירה, אלא על האכזריות. הם ראו שהוא מתחנן, ולדעתם המכירה הייתה נכונה. הבעיה היא, למה לא שמעו את התחנונים? למה לא התייחסו לתחנונים שלו? למה לא היו קצת יותר רחמניים? כלומר, לעשות דין, נמכור אותו כי ככה צריך. כך הוא עדין בעיניים שלהם, אבל עם אמפתיה, עם צעידה לדרך, קצת יחס. ואז ראובן אומר לאחים, לא, אתם לא עושים חשבון נפש נכון, אתם לא בוחנים את המידה כנגד מידה בצורה הראויה. לא כך עושים, החשבון הנכון הוא כך. אתם חושבים שטעיתם, למה? בגלל שלא הייתם מספיק רחמניים, הייתם צריכים למכור אותו, אבל להיות נחמדים יותר, הטעות היא ביסוד. הלא אמרתי עליכם, אל תחטאו בילד, לא הייתם צריכים למכור אותו לכתחילה, אומר הרמב"ן. לא היינו צריכים לשפוט אותו לרעה, כך מסביר הרמב"ן את דברי ראובן, לא כרודף ולא שום מזיק אחר. למה? כי הוא ילד. הלא אמרתי עליכם, אל תחטאו בילד, הוא ילד. אומר המשך חוכמה, בבית דין של מטה מענישים מגיל 13, בית דין של מעלה מענישים בגיל 20, יוסף הוא בן 17, אבל האחים לא רצו להניש אותו על פי בית דין של מטה, אלא שמשמיים יענישו אותו, לכן שלחו אותו לבור ואמרו שמשמיים יענישו אותו, אבל הוא ילד, לא מענישים לפני גיל 20 בבית דין של מעלה. אם כן, החשבון נפש של האחים לא היה מדויק. כך אומר ראובן, לאחים, כך מסביר הגאון רב חיים שמואלביץ את האמירה של ראובן. כי גם כאשר האדם בוחן מידה כנגד מידה, יש לו צרה והוא מתעורר בתשובה, הנגיעה והרצון של האדם לא להיות אשם בעיניים של עצמו ולברוח מהאחריות, גם כשהוא מוצא בעצמו פגם, הוא אומר, נכון, גם אני לא תלית שכולה תכלת, גם לי יש פגמים, אבל אז הוא מוצא פגם קטן כל כך, על זה הוא שם דגש, והוא אומר לעצמו, הנה, גם אני אדם ישר, מצאתי פגם בעצמי, וידעתי לומר, גם אני לא בסדר. אבל האדם יודע למצוא בעצמו פגם קטן כל כך, וחושב שבעזרת מציאת הפגם הקטן כל כך, הוא נפטר מאחריות והוא חושב שהוא גם אחראי רציני, ופועל בצורה חכמה ומספקת. וזה מה שראובן אומר לאחים, לא כך עושים חשבון נפש. עד הסוף, כך מאיר ראובן את עיני האחים, איך להתרכז במידה כנגד מידה. אם כן, אין נבואה כיום, אבל יש מערכת חשיבה שבנויה לפי חוקי התורה שבכתב ותורה שבעל פה, מידה כנגד מידה, וזה בידיים של האדם להיות מודע לכך ואירני לכך. כי הגמרא מסכת ברכות בדף ה' אומרת, אדם רואה שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו. כי האדם חי עם בורא עולם. מסופר על הגאון רבי סר זלמן מלצר, בספר דרך עץ חיים. פעם ישבו אצלו מספר אנשים. אחד הנוכחים הלך להביא ספר, ומהחלון ראה את הרב מבריסק מריע לבית של רבי סר זלמן מלצר. מיד הלך והודיע, הרב מבריסק מגיע. הלך רבי סר זלמן מלצר ללבוש את המעיל המיוחד שלו, ויצא לקבל את פני הרב. כשיצא החוצה, התברר שהיה זה יהודי פשוט, היה נדמה מרחוק שהוא דומה לרב מבריסק. רבי סר זלמן מלצר התייחס אליו כאל הגדול שבגדולים. הושיב אותו במקום מיוחד, העניק לו תשומת לב מקסימלית. ואז הוא שאל אותו למה הוא זקוק, מה הוא יכול לעזור לו. אמר לו רבי סר זלמן שהוא מבקש מכתב המלצה. אכן דיבר איתו רבי סר זלמן מלצר ונתן לו את שהוא רצה. כשהוא יצא, הוא ליווה אותו החוצה. כל בני הבית, כל הנוכחים התפלו, מה הוא זוכה לכזה כבוד גדול? ענה רבי סר זלמן מלצר, אם בטעות חשבתי שזה הרב מבריסק, האם זה לחינם? ודאי שלא, משמיים זימנו לי אירוע כזה להעניק לו את הכבוד הראוי? אם כן, כנראה, כך היה צריך להיות משמיים. התוכנית שלי היא שזה היה הרב מבריסק, התוכנית של הקדוש ברוך הוא שזה מישהו אחר. אני מתיישר לתוכנית החדשה. וכמו שומע חפץ חיים, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. זה נראה לך לא אדמת קודש, אבל של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, אומר האדמו"ר מקוסק, של נעליך מנעוליך מעל רגליך הרגליך, ואם תשתחרר מהרגלי החשיבה שלך, שהרגלי החשיבה שלך אומרים רק אם אני פוגש את פלוני, האדם הגדול, זה אירוע קדוש. אבל את אלמוני אדם פשוט זה לא אירוע מכובד. של נעליך מעל רגליך, של נעליך מנעוליך מעל רגליך הרגליך, וכך תראה שהמקום אשר אתה עומד אליו אדמת קודש, גם היהודי הפשוט הזה, המפגש מולו, הקדוש ברוך הוא תכנן את זה. המטרה היא לצאת, להשתחרר עם מערכת כללים וחשיבה המקובעת ולהפנים שהכל משמיים. ומשמיים החשיבו את אותו אדם והעניקו לו את הזכות שיקבל כל כך הרבה כבוד ויחס כמו הרמי בריסק. למה? כי כך הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל צריכים שליחים נאמנים שידעו לקרוא את המפה. זה נקרא בן עולם הבא. כך אפשר להבין מה שהתוספות אומרים? שבראש השנה דנים את האדם על העולם הבא שלו. כמה זכויות יש לו מהשנה שעברה, וכמה יהיה לו עולם הבא על בסיס השנה שעברה. אבל לא רק עולם הבא בעולם הבא, אלא גם עולם הבא בעולם הזה. וכך מסבירים המפרשים בעלי המוסר והחסידות, את הפסוק אחרי השם אלוקיכם, תלכו, אותו תיראו, את מצוותיו תשמורו וקולו תשמעו. מה ההבדל בין מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו? להורה זה אותו דבר. אלא מצוותיו תשמורו זה התורה והמצוות שניתנו על ידי הקדוש ברוך הוא. בקולו תשמעו הכוונה היא יכולת לשמוע את כל השם מדבר אלינו מתוך המציאות. כך כתוב בספר שמואל א' פרק ת', היה את שאול ואת אבא שלו קיש, שאול בן קיש, ולקיש היו אתונות שנאבדו, וקיש שלח את שאול עם עוד אחד מהנערים ללכת ולחפש את האתונות. והם לא מצאו את האתונות. ושאול אומר לנער, הגיע הזמן ללכת הביתה. כי בסוף אבא שלי, קיש, עוד ישכח מהאתונות ויתחיל לדאוג לנו. הנער אומר לשאול, יש בעיר הזו איש נכבד, נלך אליו, הוא יעזור לנו. אותו נער אומר לשאול, בוא נלך לאותו איש נכבד. איך קוראים לו? שמואל. לכו ונלכה עד הרועה. למה שמואל מכונה בשם הרועה? כי הנביא לא רק רואה את העתיד, אלא גם עוזר לאדם לראות מה רוצים ממנו מהשמיים. אומר הנער, אם יצאנו לחפש אתונות ולא מצאנו, זה אומר משהו משמיים. לשמה יצאנו? כנראה יצאנו לא רק לחפש אתונות, אולי עוד משהו צריך להגיע. לכן בוא נלך לרועה שיראה לנו את דרכי שמיים ויפתור לנו את ההתמודדויות, יאיר את עינינו. הם יוצאים מתוך הנחת יסוד שאם מערכת החיים לא מתנהלת כמו שהם תכננו, כנראה שזה משמיים. רמוי שלי מסעסוב חוזר הביתה, שואלים אותו הילדים, אבא, אמא חזרת? והוא התעלף. הוא הבין שזה איתות לשאלה בבית דין של מעלה, ששואלים את האדם, ירדת לעולם. ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, אם מה חזרת? ובספר תמה דקרא, הגאון רב חיים קניאסקי מביא על החזון איש, אם הוא קרא למישהו פעמיים שלוש, אם הוא לא הצליח לקרוא לו, הוא הפסיק לקרוא לו. אם הוא היה אוכל, והפסיק אותו כמה פעמים, עם שאלות, הוא הפסיק. ולא פעם התברר שהירקות לא היו מאוסרים. למה הוא הפסיק? הוא תרגם את ההפסקות האלה, או את אי ההצלחה לקרוא לאדם, כאיתות משמיים. ומקור לכך, הוא מביא מהגמרא מסכת חולין בדף צדיק ה', רב היה בודק האם לצאת לדרכו או לא, כאשר הוא היה מפליג עם מעבורת. אם הוא מנסה להשיג מעבורת, הוא יוצא. אם לוקח לו יותר מדי קושי ומאמץ, הוא מוותר על ההפלגה. הוא לוקח את זה כסימן משמיים. בחידושי הר"ן אומר שאין הכוונה שרק על פי הסימן היה מחליט, שהרי אסור לסמוך על סימנים כאלה בצורה מוחלטת, שהרי זה נקרא איסור ניחוש. אלא אם היו לו סיבות נוספות להימנע מהנסיעה, ובנוסף לכך לא הייתה מעבורת מזומנת, היה מצרף את הסימן הזה לשאר הסיבות, ולא היה מפליג. שהרי אסור לעשות ניחוש, הניחוש אסור מהתורה רק כאשר סומך על האדם על הניחוש לגמרי. אבל אם הניחוש הזה הוא עוד תוספת למערכת חשיבה הגיונית של האדם, אז הדבר הוא מותר. עוד מצינו ששמואל היה מחלקל ובודק את מעשיו על פי הספר. הוא היה פותח ספר ומוצא פסוק שמזדמן לו, והיה מתרגם את זה לרמז שמלמד איך לנהוג. רבי יוחנן היה מבקש מתינוק שיפסוק לו פסוקו, ועל פי הפסוק היה מחלקל את מעשיו. הר"ן מפרש על הסימן הזה מותר לסמוך לגמרי ולחלקל את מעשיו על פי הפסוק שאומר הילד. למה? מכיוון שדברי קטן יכולים להיחשב כנבואה קטנה, כמו שאמר רבי יוחנן בגמרא בבא בתרא בדף י"ב, מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. אם כן, ראינו את רבותינו שהם חיים בתוך העולם הזה מתוך חיפוש האותות והסימנים שעוזרים לאדם להפנים שהוא כאן עם הקדוש ברוך הוא. הגמרא מסכת ברכות בדף זין אומרת, כופר אחד היה בשכנות של רבי יהושע בן לוי, היה מצייר אותו. אמר רבי יהושע בן לוי, אני אחכה לזמן שמידת הדין מקטרגת, ואז אני אקלל את אותו כופר. הגמרא מספרת שמה איך הוא ידע לכוון את מידת הדין על פי סימנים בתרנגולת, ובדיוק כאשר הוא חיכה לאותו רגע, הוא נרדם. הוא נרדם באותו זמן. לאחר מכן כשהוא התעורר, הוא אמר משמע מכך שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אקלל את אותו אדם. אם כן, זה משמיים, והוא לא קילל את אותו אדם שצייר אותו. עוד מצינו בגמרא מסכת עבודה זרה בדף ג', אומות העולם לעתיד לבוא יבקשו מהקדוש ברוך הוא, תן לנו מצווה אחת, למה כל כך הרבה שכר יש לעם ישראל? אומר להם הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שטרח בששת אלפי שנה ימי המעשה יאכל ביום השביעי שכולו שבת, האלף השביעי. הם מתעקשים בכל אופן, תן לנו מצווה אחת. הקדוש ברוך הוא נענה לבקשה שלהם ונותן להם מצווה אחת, מצוות סוכה. ואז הוא מוציא חמה מנרתיקה בחודש תמוז. הם יוצאים מהסוכה ובועטים בסוכה, מתוסכלים מכך שלא הצליחו לקיים את המצווה. בספר הרהורי תשובה מביא, לאו דווקא שממש בועטים בסוכה, אלא יש כאן משהו רוחני, רעיוני, שנחשב כמו בעיטה בסוכה. כדי שנבין את זה, בואו נראה מה קורה עם עם ישראל כאשר הם לא יכולים לקיים מצוות סוכה. אומרים רבותינו, כאשר עם ישראל לא יכולים בלילה הראשון לקיים מצוות סוכה כי יורדים גשמים, הם יוצאים נכנעים. כמו עבד שהאדון שפך על העבד בקבוק מים. ועם ישראל יוצאים ומצטערים על כך שהם לא יכולים לקיים את המצווה. עם ישראל כאשר הם לא יכולים לקיים את המצווה, הם אומרים כנראה זה משמיים. כנראה לא יתקיים בנו, אבינו מלכינו כותבינו בספר זכויות. אם הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לנו לקיים מצווה, כנראה זה חיסרון שלנו. הם יוצאים כמו עבד שרבו האדון שפך עליו קיטון של מים. הם מבינים שיש כאן הנהגה של מידה כנגד מידה, הם לא ראויים לכך. אולי הכפרה של חודש אלול, תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים, לא הייתה מוחלטת, לא הייתה שלימה. שהרי הסוכה, אחד הטעמים שלה, זה אם התחייבנו גלות, אז נצא ידי חובה. בסוכה יש בזה מידת הרחמים על האדם, ואם לא זכו להיות בסוכה, נכנעים ומבינים שכנראה משמיים לא מאפשרים להם. אומות העולם, כאשר לא מצליחים לקיים את מצוות הסוכה, הם בועטים בסוכה. לאו דווקא בועטים עם הרגל, אלא אומרים טכנית, לא היה אפשר לקיים, אין מה לעשות, אי אפשר לקיים מצוות סוכה. אם הקדוש ברוך הוא מוציא חמה בשיא חודש תמוז, אי אפשר להיות בסוכה, פטור מן הסוכה. לא מחפשים להבין למה, מדוע, איך זה קרה. מה הסיבה הרוחנית לכך שהקדוש ברוך הוא לא מזכה אותם במצווה? אם הם לא מחפשים להבין מה מידה כנגד מידה יש כאן, מה שורש הדבר, מה המסר שמנסה להעביר להם הקדוש ברוך הוא, אם מערכת החשיבה הזו איננה, אז זה נחשב כמי שמבעטים בסוכה. עם ישראל, הם יודעים שהם חיים בסוכה. הסמל של הסוכה זוהי דירת ארעי, וזה החיים בעולם הזה דירת ארעי. ואם הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מן הסוכה, אז מבינים שהעולם הזה הוא לא חזות הכל, והקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, והקדוש ברוך הוא אחראי לכך שיצאנו מהסוכה. אם כן מנסים להבין למה, יוצאים נכנעים כמו עבד שרבו שפך עליו קיטון של מים ועושים חשבון נפש, למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מן הסוכה? וזוהי התשובה השלימה והמוחלטת של עם ישראל. למה? כי הם חיים עם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זו הבקשה שלנו. אחת שאלתי מאת השם, מה אני מבקש? שאותה אבקש כל ימיי שבתי בבית השם, להרגיש שאני בן עולם הבא בעולם הזה. אם כן, הדין בראש השנה הוא לא רק דין איך תהיה השנה הבאה מבחינה חומרית, אלא גם, אבל גם איך תהיה השנה הבאה מבחינה רוחנית, האם נזכה להיות בני עולם הבא בעולם הזה. הצדיקים נחתמים בספרם של חיים, ומה הם חיים? בני עולם הבא בשנה הבאה. כותבינו וחותמינו בספר החיים, ספר שהוא כולו למענך אלוקים חיים. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.